אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ג', עמוד 2068, מאמר האדם עץ השדה. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך ג', עמוד 2068, מאמר האדם עץ השדה. רבי אלעזר ורבי שמעון באחד בתשרי, ראש השנה למעשר בהמה, בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות. הנה אדם עץ השדה, היינו שבמעשים של אדם יש להבחין בהם בית דברים. א', בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה, ובחינת מלכות ובון, ובחינת בהמה. בהמה גימטריה בון. ב. בחינת תורה, הנקרא בחינת זרנפין, ובחינת מה, ובחינת אדם, שאדם גימטריה מה. ועניין תרומות ומעשרות נותנים דווקא מהרכוש, ממה שהאדם כבר זכה לאיזה רכוש וקניין, ואז שייך שנותן מזה מעשר. לכן יש מעשר בהמה, היינו הנתינות מבחינת בהמה, שהוא נפש, ויש מפירות האילן, שהוא בחינת אדם. וזמן נתינת המעשרות מתחלת משראו כבר חניתה או נטיעה, שבטוח שירוויח. ובירקות אז נינן בתר לכיתה, משום שאינן דבר המתקיים, ובאילן בתר חניתה. בבחינת תורה, אם זוכים לחניתה, כבר הוא בטוח שיהיה לו פירות. מה שאין כן, בבחינת אמונה, הוא דווקא בתר לכיתה, משום חדשים לבקרים, שהאמונה צריכים לחדש בכל פעם. מה שאין כן, בחינת תורה, תורה מגינה ומצילה, אפילו בעידנה דלא עסיק בה. תורה מפוארה בכלי מכוער, אמונה נקרא כלי מכוער שכל העולם ממעשין אותה. קליפה דומה לפרי לחה הנשלח בתוך תיבה, שכל זמן שהוא באמצע הדרך הוא מוכרחת להיות במקום משומר, שלא יתתנף. לכן הקליפה הוא שומר לקדושה. הופכיות, מצד אחד נחוץ לנו כלי קבלה גדולים, מצד שני, אם יש לנו כלי קבלה גדולים, אזי נופלים לבאר שחת. ואם יש לנו כלים דהשפעה, אז לא מסוגלים לקבל שום דבר משום חיסרון הכלי. בית עיקרים כוללים. מצד אחד נראה כמו שהוא חי ברשות עצמו והחיים כבר שלו בטבע. מצד שני, אין לו חיים בטבעו ממש, אלא רק בחינת קניין מלאכותי. ואם ישכח איזה ימים ולא יקנה לו החיים מן החוץ, אזי הוא נופל ומת. וצריכים להבין, אם הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו חיים, למה לא נתן לנו את החיים בטבע שלנו, אלא שצריכים תמיד לתרוח ולקנות את החיים מבחוץ? מציאות נמשך ממידת הדין. לכן, הגם שהוא חי אבל קטן וחלש, ואין לו זכות קיום כלל, משום שתכף שנולד עובר עליו סוד הצמצום, לכן אין לו זכות קיום. קיום המציאות הוא על ידי שיתוף מידת הרחמים במידת הדין. וכל מה שנמשך על ידי יגיעה הוא על ידי הנהגה של שיתוף מידת הרחמים במידת הדין, הנבחן בחינת שכר ועונש. הקליפה שומרת לפרי, היינו שהפרי יבוא למקבל. לכן, עד שהאדם יהיה ראוי לקבל את העבודה דלהשפיע, אז הקליפה משפעת לו את כוחותיה, בכדי שעל ידה הוא מקבל את הפרי הנקרא קבלה על מנת להשפיע. וכמו שלוקחים את הפרי, אז הנגיעה הראשונה בפרי היא על ידי הקליפה, כמו כן הלשמה שנקרא הפרי, מוכרחים לקבל מקודם את השלו לשמה. וההתרגלות בעבודה הוא על ידי שלו לשמה, אחרת יכולים לפגום כאין יודע את ריבונו וכולי.
מאמרים האלו אני קיבלתי מהארכיון של הרבש. הוא לא כתב אותם כמאמרים, אלא סך הכל כדי אחר כך לעשות מהם אולי מאמרים, או שלדבר באיזה הזדמנות לפני הקהל. ולכן כתב לעצמו כמה כאלו נקודות על העניין של ט"ו בשבט. כשאדם הוא את השדה, זה בדרך כלל מפרשים על ט"ו בשבט. על המנהג בעולם שלנו, שאנחנו חוגגים את הפירות. ברוחניות, שם זה השורש של כל המנהגים שלנו. כי בעולם שלנו אנחנו לא בכלל מתייחסים שיש משהו שכדאי לחגוג. לעולם המדומה, עולם העובר, שבו אנחנו מבצעים איזושהי עבודה עד שעולים ממנו למדרגה יותר עליונה, ששם זה באמת אנחנו רואים את מצבנו האמיתי. וכאן אנחנו סך הכל נמצאים כמו באיזה חלום, לא במציאות האמיתית, כמו בחוסר הכרה. ולכן כל המנהגים שלנו, כל החגים שלנו, הם כולם מעולם הרוחני. ברוחניות אנחנו כולנו לומדים שאנחנו כולנו בתכונה הפוכה מהבורא, רצון לקבל, על מנת לקבל. וחייבים לאט לאט, היינו בהדרגה, מקל לכבד, מרצון קל לרצון הכבד, להפוך את כל הרצונות שלנו שהתגלו בכל אחד ואחד על מנת להשפיע. בתהליך שאנחנו גודלים, הרצון לקבל שלנו, האגואיסטי, גודל. הוא כל הזמן גודל, לא כמו בבהמות, לא כמו בדומם צומח החי וחי, אלה בדרגת האדם כל הזמן גודל מדור לדור במשך חיים של האדם, כל רגע ורגע. שכל ההיסטוריה שלנו זה תהליך בלתי פוסק של הרצון לקבל, שגובר, גודל, כל רגע ורגע בתוכנו. ואנחנו, מפני שזה הטבע שלנו, רוצים כל הזמן לממש אותו, למלות אותו, ולכן אנחנו פועלים בעקבותו. וכל החיים שלנו וכל ההיסטוריה של האנושות זה סך הכל תהליך שבו אנחנו משתדלים למלות את הרצון לקבל, שכל פעם הוא מחייב אותנו למלות אותו, עד המצב ש בכל בן אדם קורה פעם בהתפתחות הזאת שהוא מגיע לאיזשהו רגע שמתחיל לשאול בשביל מעלה. זה סימן שהרצון לקבל הוא הפסיק להתפתח בצורה הרגילה שלו ולגדול, אלא מתחיל להתפתח מרגע זה והלאה, לא בצורה כמותית אלא בצורה איכותית, שמתחיל לא רק לשאול, אתה צריך אוטו יותר גדול, בית יותר גדול, עולם יותר מסודר וכו' וכו', אלה מתחיל לשאול על המהות של הדברים האלו, בשביל מה ולמה ומה קורה לך מה יש לך בכל זה? שאלות מדרגה יותר עליונה מדומם צומח וחי, ששלושת הדרגות האלו אנחנו רואים שנמצאים בעולם הזה. דרגת האדם, דרגת המדבר נקרא, שהוא מתחיל לבקר את החיים ולא לחיות בצורה שמשרת לרצון לקבל שלו, ורץ ככה בלי לחשוב אחרי מה שבא לו. אלה מתחיל לשאול, בשביל מה לריצות הללו ומה יש מהם? זאת אומרת, מאיפה הם באים ולמה הם בכלל ואני בכלל בעולם הזה ובמציאות הזאת? מתחיל לשאול אדם. הרצונות הם כבר איכותיות, שאלות איכותיות ומדרגה יותר עליונה. כשמגיע זה לאדם, אז השאלה, אם זה מגיע, אם זה היה מגיע בשנים הקודמות, בדורות הקודמים, אז הם היו אנשים בודדים והיו רצים אחרי שאלות הללו, בשביל מה ולמה, והיו משיגים את המקור, מאיפה זה בא בכלל החיים, מה מהות החיים, מה התהליך שצריכים אנחנו לעבור, בשביל מה הוא, לאן הוא מביא אותנו. והאנשים האלה נקראים מקובלים, מפני שהם מקבלים את ההנהגה, ההשגחה, גילוי ההנהגה, גילוי ההשגחה, וכך מתקדמים. היתר האנשים לא, כי לא היה להם דחף לזה. כתוב בחוכמת הקבלה שעוזרת לאדם לגלות את התשובות על השאלות בשביל מה ולמה, מה טעם בחיי, שיבוא הזמן שהתחילו לשאול את זה ההמונים, בשביל מה אנחנו חיים. זאת אומרת שההמונים התחילו להגיע ברצונות שלהם, האגואיסטים שמתגלים מדרגת החי, איך לחיות יותר טוב, לדרגת המדבר, בשביל מה בכלל לחיות, מאיפה ולמה החיים. ויקרה זה בסוף מאה ה-20, ובאמת כך קרה, ואנחנו רואים שההמונים בכל העולם שואלים את זה, וגם העולם בעצמו עובר איזה משבר. מה זה משבר? אותם השאלות בשביל מה ולמה הן מגיעות בצורה מסוימת לכל האנושות, שאנחנו רואים לפי הייאוש, לפי השימוש בסמים, לפי גירושין, לפי המשבר בחברה האנושית, שהשאלות על הקיום הן כאילו עוצרות כבר את ההתפתחות שלנו הרגילה האגואיסטית, והן מחייבות אותנו קודם כל לענות עליהם, ואז יהיה לנו בשביל מה, אז יהיה לנו כוח להתפתחות. ואז אומרת חוכמת הקבלה שאני צריכה להתגלות לכל העולם, שכבר נמצאים אנחנו בזמן שכולם צריכים כבר לדעת מה מהות החיים, בשביל מה חיים, מאיפה באים החיים, איך להשיג שורש של כל הקיום המציאות. השגת השורש היא נקראת פירות, והטיפול בעץ שמביא את הפירות זה כל חיי אדם הרוחניים, התפתחות הרוחנית, שאנחנו בה מתפתחים בדרך הזאת. ואנחנו לומדים גם כן, יש איגרת מאוד מיוחדת של הרבש מורי, שכותב על כל המלאכות שאנחנו צריכים לעשות בעץ, גם כן כמו שבעולם הזה זה תוצאה מהעולם הרוחני, שאנחנו צריכים לטפל ברצון לקבל שלנו, עד שמביא אותו למצב שהוא מתפתח, 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 בסופו של דבר בהוויה, בארבע דרגות של רצון לקבל, שמתפתח עד שרוכש רצון להשפיע, ואחר כך משתמש ברצון לקבל שלו בעל מנת להשפיע, ומגיע לפירות. והפירות האלו הם גמר התיקון של האדם, המצבו הבשל, שאז באמת יש מקום לחגוג שמגיע לסיום של כל התהליך התיקון. אבל בינתיים, כמו שכותב כאן רבש, כשאדם מתחיל לשאול בשביל מה ולמה אני חי, ומגיע לחוכמת הקבלה, למקום איפה שמממשים אותה עם האנשים כמוהו שנמצא בקשר, הוא נכנס בתקופה שנקראת לא לשמה. לא לשמה נקרא שמתקדם באותו האגו כמו שהיה לו קודם, רק עכשיו הוא חושב באותה צורה אגואיסטית, באותה מגמה כמו שהיה לו קודם. גישה כזאת הייתה כך גם כן לגשת לרחוש עולם הרוחני. זאת אומרת, לפירות האלו, לענות על מהות החיים, כי בסופו של דבר זה בעצם הטבע שלו, האגואיסטית, והוא לא מבין בצורה אחרת איך לקבל משהו, לרחוש משהו, להבין, הכל מתוך הטבע שלו. ולכן אנחנו מכניסים גרעין בתוך האדמה, והוא מתחיל להתפתח, מתחיל להתפתח בצורה רגילה. אדם בא, רוצה לגלות את הרוחניות, הוא חושב שבכוח שלו הוא מסוגל לעשות את זה, הוא נכנס בין עוד אנשים ש משתדלים לעשות זאת. זאת אומרת, כרגיל, באותה מגמה ישירה, ככה קדימה, הולך בחיים ונראה לו שהכל פתוח לפניו. וכאן, אחרי זמן מה, לוקח לפעמים כמה שנים, עד שהוא מתחיל להרגיש ולהבין, קודם להרגיש ואחר כך להבין, אי אפשר אחרת, כי ההבנה היא בכלים שיש לו, כלים האגואיסטיים, ולהרגיש הכוונה היא שכבר מקבל על ידי מאור המחזיר למוטב איזה כלים שיש בהם הרגשה מה זה נגד הרצון לקבל, נגד זה ושלון. אז מתחיל להרגיש שהרוחניות היא לא משגת בשכל שלו וברגש שלו הרגילים, אלה שמשיגים אותה בהפך ממה שהיה לו עד כה. וכאן הוא מתחיל להרגיש את עצמו כמישהו שאיבד את הכנפיים, כבר לא מסוגל להתקדם בצורה כמו שקודם, לרוץ בכוח שלו, ככה לפתוח כל דלתות, וחייב להתחיל לטפל בעצמו כביכול מבחוץ. מבחוץ הכוונה דרך הסביבה, דרך הקבוצה, דרך המורה, דרך הספרים, שדווקא בכמה שדבוק למה שמחוץ לו יכול לפנות דרך זה לעצמו בסיבוב כזה. אז מתחיל להתייחס לעצמו כמו לגרעין שנמצא בתוך האדמה, ואז לומד, שומע איך להתייחס לגרעין הזה שהוא יגדל בצורה רוחנית, שלא יתרכב באדמה כמו גרים יבש ששמים אותו בחול, אלה אם הוא מזמין מהסביבה מינרלים, מלחים, לחות, חום, כל מה שצריך לגרים שיגדל, אז הוא מתחיל לגדול. שגודל על ידי השפעת הסביבה ולא על ידי השפעתו עצמו. והסביבה הוא מזמין על עצמו אך ורק במידה שהוא מתייחס לסביבה בצורה המועילה הרוחנית, היינו שרוצה שהסביבה השפיעה עליו את אהבת הזולת, את ההתקרבות וקשר למה שמחוץ לו, מחוץ לאגו שלו, שמה שמחוץ לאגו שלו יראה לו יותר חשוב ממה שבתוך האגו. אך ורק בחשבון הזה שהסביבה נעשתה יותר חשובה מהעצמו, הוא מתחיל לספוג מהסביבה במקום להיות מכונס בתוך עצמו, ואז מתחיל לגדול. והעבודה הזאת היא עבודה בלתי פוסקת, כי כל פעם מתגלים בו רשימות, רצונות, מחשבות חדשים, והוא צריך להתמודד, וכל רגע ורגע לחזור שוב לבירור ולהכרה מה יותר חשוב בכל זאת, החיצוניות או פנימיות. דביקות בספרים ומורה בקבוצה, כמו שכותבים לנו מקובלים, היא מסדרת אותו נכון, שאז על ידם הוא יכול להתעלות מעל עצמו, מעל חשבון עצמו. וכך גודל, כך מטפל בגרעין שלו, שכבר מתחיל לגדול. ובגרעין, ושמתפתח, יש לנו צורת ההתפתחות. אנחנו גם כן לומדים אותה בצורה יותר מבוררת, בצורת התפתחות האדם, שנמצא, נכנס לתוך הרחם, איפה שהעליון משפיע עליו, ומוסר את עצמו לחשבון העליון, לכוח העליון, לתכלית, לתוכנית, תוכנה של העליון, שהשפיע עליו מכל וכל, והוא בעצמו צריך לבטל את עצמו, את המחשבות, את הרצונות, ואז בצורה כזאת, רק, אך ורק, מתפתח. זאת אומרת, כמו שגרעין בתוך אדמה, כך הוא בר ורחם עמו. חייב לבטל את עצמו, לעומת הסביבה שתשפיע עליו. זה החוק של ההתפתחות. וכך אנחנו מגיעים על ידי הבירורים יותר ויותר מתקדמים מה זה הרוחניות לעומת הגשמיות, שרוכשים תכונת ההשפעה על פני רצון לקבל שלנו. יותר גדולה תכונת ההשפעה, יותר גדולה, זה נקרא שהנט או האדם גודלים יותר ויותר ויותר, או בר גודל, או העץ שיוצא כבר, כן, הניצונים כך גודלים. וודאי ש כמה שגודלים אלו הצורות החדשות, אז הוא צריך לתת בהם טיפול בהתאם אליהם, כי הם דורשים כבר השפעה חדשה, כן? כמו שביצים שכבר יצאו מהאדמה, אנחנו יכולים לראות איזה אנחנו צריכים לעשות שם עבודות, כן? זה למדת מלאכות עד שמגיעים לדרגת ה-40, דרגת הבינה, שרוכשים רצון להשפיע. וכשמגיעים לפירות, אז באמת מרגישים את החג, שקודם כל אנחנו עוברים תקופת ללא לשמה, שהופכים את זה ללשמה, ללהשפיע על מנת להשפיע. תכונות ההשפעה, תכונות הבינה, זה כבר אדם עץ השדה, שעץ זה מסמל לנו תכונות ההשפעה, תכונות הבינה. ואחר כך אנחנו עוברים כבר תקופת לקבל על מנת להשפיע. זה נקרא הפירות שגודלים על העצים, לא עצי סרק, עצי שדה, אלה עץ נותן פרי, שזה התוצאה מעבודת האדם ומדרגת האדם וסיכום של כל האדם או עץ השדה. זה הפירות, שזה לקבל על מנת להשפיע, שזה עד כמה שהוא יכול למלות על ידי העץ שלו כל הפירות, כל הנשמות שהוא מתייחס אליהם כבר כמקור השפעה, כמו הבורא, ובזה הוא מדמה את עצמו לבורא, וכך מסיים את כל התיקון. לכן במנהג הזה של ט"ו בשבט אנחנו המקובלים רואים את הסיכום של כל עבודת האדם שלנו. זה בכלל בכל החגים, בדרך כלל יש לנו גם חלק מהעבודה, הדרך שלנו, וגם כן סימן או חלק מהגמר העבודה. וביציאת מצרים אנחנו כבר גם כן רואים שם בשביל מה יוצאים ואיך יוצאים, כי אי אפשר לצאת בלי ידיעת המטרה ומקבלת התורה, גם כן בחג מתן תורה אנחנו גם כן אמנם שרק מקבלים את האמצעי, אבל יודעים בשביל מה ולמה. בראש השנה, אז בשביל מה לנו ראש של השנה, של השינויים? ביום הכיפורים, בשביל מה אנחנו עוברים את התיקונים האלו? גם בחנוכה, בפורים, כל המנהגים שלנו בעולם הזה הם מסמלים לנו שלבים, אבני דרך בדרך התפתחות שלנו הרוחנית, שמשם הם באים. ולכן חג ט"ו בשבט הוא כאילו חג יפה, אוכלים פירות, דברים מתוקים, קצת עוגות, סמל כזה חלש כביכול. האמת כמו פורים גם כן, מה בפורים? כאילו זה חג שיותר שמחים בו ילדים בט"ו בשבט, שזה מתוק ופרי, וגם כן פורים. אבל באמת הם החגים הכי גדולים, והתוצאות מהם הם הכי מרשימות, כי אנחנו מדברים על התוצאה עצמה, על הפרי. פורים זה כנגד כיפורים, שאנחנו גומרים את התיקון ומגיעים לסוף הדרך, לגמר התיקון. זה הפורים, שכבר לא מבדילים בין אמן ומרדכי, זאת אומרת שכוח הרע וכוח הטוב שניהם באים ומחזיקים זה את זה ומשתתפים בהשגת המטרה הסופית. ואותו דבר אדם או עץ השדה, ט"ו בשבט, גם כן מגיעים לפירות, רק ההבדל הוא בדרגות, בהבחנות, שאדם או עץ השדה זה בדרגת הצומח, ופורים זה בדרגה יותר עליונה, דרגת האדם לא כצומח, אלא כחי ומדבר. זה בעצם קצת על החג הזה. אם תשאלו, אפשר להרחיב. כן.
רציתי לשאול אותך לגבי מה שעכשיו סיימת, הנושא הזה של החגים, שכל הזמן מבחינתנו זה שמנהגים פשוטים, כמו פורים, שכמו שאמרת, תחפושות, ילדים שמחים, ט"ו בשבט, הולכים לטוע בקרן קיימת, אתה יודע, כל מיני דברים.
דרך אגב, אם זה ילדים, זה סימן עלינו. זה סימן עלינו. האלו שגודלים. אם זה היה על זקנים, אז זה סימן על האלו שרכשו חוכמה. אם סימן על נשים, זה חלק המלכות למעלה מחזה, למטה מחזה דזרם. זאת אומרת, תמיד הסימנים הם מאוד כאלה עדינים, אלה מבינים.
כן, אז זהו, עכשיו, כן. אבל אנחנו לאורך החיים...
גם תחפושות זה לבושים שצריכים להלביש על הנשמה, כי אז רק על ידי הלבוש אפשר לקבל באור החוכמה מילוי, גילוי הרוחניות.
אז תראה מה אתה מגלה לנו, ואנחנו, איך אני יכול לסדר את סדר החשיבות הזה היום? היום הכל מתגלה לי אחרת, הכל נראה לי... פתאום טוב ישבת שזה סתם, כאילו, אתה יודע, זה היה לאוכלים פירות יבשים אצל הערים.
אתה תשאל בשביל מה ולמה.
אז עכשיו כשאני שומע...
אתה רגיל, שום דבר לא לשאול בחיים שלך, אלה ככה חיים, אז חיים, מי לא יודע מה זה חיים.
אני לא רגיל לשאול, אני כל הזמן שואל, אני לא מפסיק לשאול אותך. אז השאלה שלי עכשיו, איך אני, בתור איפה שאני נמצא בנקודה שלי היום, שאני עדיין לא, כמו שאמרת, מקובלים, אני עדיין עוד בהתחלת הדרך שלי, איך היום אני יכול לסדר, או אם יש צורך שנסדר לי בכלל איזשהו סדר חשיבות לגבי מה שעד היום היה רק סתם מנהגים, איך, מה לעשות עם זה היום? איך לקחת את זה היום קדימה?
כל מנהג אנחנו קודם כל לומדים, שאנחנו מתקרבים לפי התאריך למנהג הזה או אחר, אז אנחנו לומדים אותם. כל מנהג הוא סמל, כמו שאמרתי, לשור שרוחני, ואז אנחנו לומדים על השור שרוחני. זה שאנחנו לומדים אותו, אנחנו כאילו, זה עוד סיבה, עוד סיבה להסביר לנו על הדרך שאנחנו עוברים, בסך הכל. אבל על הדרך אנחנו לומדים קבוע, מיום ליום, אנחנו מדברים על זה. אז פעם בשנה אתה תשמע על ט"ו בשבט. כנס לארכיון, תשמע על ט"ו בשבט עבור 15-20 שנה האחרונות. בבקשה, באינטרנט יש לך הכל. נו, מה אני יכול עוד לעשות לך? אתה רוצה שאני ביום אחד אספר לך על כל החגים? אפשר, נו, אז מה זה ייתן לך? זה ייתן קצת הבנה, התמצות, בוא נגיד, מאיפה אנחנו, למה אנחנו חוגגים, למה מנהגים שלנו הם מיוחדים. לא בגלל שזה מנהג שאבא שלי גם כן וסבא שלי כך הניגו אותו, אלא באמת זה פעם היו האנשים הגדולים, החכמים, שנקראים אבות, והם השיגו ברוחניות את השורשים של, להתפתחות הרוחנית שלנו, ולכן אנחנו, לפי מה שהם השיגו וסיפרו לנו, חוגגים, זאת אומרת, לא שוכחים על זה שגם אנחנו צריכים לעבור, זה כמו שכתוב, שאדם חייב להגיד מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי. שאני גם כן רוצה להשיג את השורשים האלו ולהרגיש אותם במציאות. זה נקרא שאני חוגג את החג, שאני כבר מעכשיו בודק את עצמי שאני נמצא בדרך. ואדם לכן ב, 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 בשנה, זאת אומרת שהוא נמצא ב, בסיבוב, כן,
במחזור.
במחזור נגיד, כן. אז הוא בודק את עצמו, הוא חייב במעגל הזה שהוא עובר כל פעם עוד מעגל, כמו אופנים, כן? עוד מעגל ועוד מעגל שהוא עובר, הוא חייב בצורה כזאת, כמו שחגים אצלנו מסודרים, כן? במעגל השנה. הוא חייב לבדוק את עצמו האם בצורה זו או אחרת, כמו שהחג אומר, כן, מתן תורה, שם יום כיפור, ראש שנה, וכל החגים האלו, כן? האם הוא נמצא מכוון לסוף הדרך ובדרך בצורה הנכונה. אז זה לא עניין של החג. אם אני נמצא בהתפתחות, אני בודק את עצמי היום, נגיד כמו מתן תורה. אם אני נמצא בהתפתחות, אני בודק את עצמי היום כמו ראש שנה, אחר כך יום הכיפורים, אחר כך סוכות, אחר כך חנוכה, אחר כך ט"ו בשבט, אחר כך פורים, אחר כך פסח. וגם, ובאמצע ימות השבוע ושבת, ימות השבוע ושבת, ראשי חודש ועוד כל מיני סימנים בדרך שלפי זה אני תמיד בודק את עצמי איך אני הולך, איך אני נוסע. וזה גם כן בוקר, ערב וצהריים, ותיקוני הלילה ותיקוני השחרית והערבית וכן הלאה. זאת אומרת, זה כל פעם יש לנו תיקונים גדולים, גלובליים, ויש תיקונים קטנים, כאילו קטנים. כן, בדרך, אם אני עברתי נכון, לא בסטייה מדרכי, וזהו. העבודה סך הכל, איך רצון לקבל, אנחנו שמים אותו תחת כוונת על השפעה. כל הטבע שלנו רצון לקבל, איך אנחנו מתחילים להניג אותה בצורה שאנחנו מגיעים שכל הרצון לקבל, כמה שיתגלה, באיזה צורות שיתגלה, הוא כולו יהיה מנועל בכוונת ההשפעה, על מנת להשפיע. לא לטובת רצון לקבל בעצמו, אלא לטובת רצון לקבל של הזולת. אני שם אותך לפניי, ועכשיו אני אומר, הכל מה שמתגלה בי, מרגע זה והלאה, זה יהיה רק לטובתו. אם הוא לא צריך את זה, אני סוגר את הרצונות שלי. אם הוא צריך את זה, אני במידה הזאת פותח את הרצונות שלי, עושה משהו כדי למלות את הרצונות שלו. זהו. בצורה כזאת אני צריך לעבוד. אתה מסתכל עליי כבר, אני רואה, עד כה זה היה בסדר. כן?
אז זהו, אז זה בדיוק, אתה כאילו נוגע עכשיו, כאילו לוחץ על המקום הנכון.
כן, נכון.
אוקיי, איך אני עושה את ההבחנה הזאת? אתה באת ואמרת, כל חג וכל חג, אני צריך לעמוד ולעשות את ההבחנות, כמו שעכשיו באת אמרת, להפוך, לראות איך אני נוגע בהשפעה הזאת בו. מי זה בו? איך אני עושה את הנקודתיות הזאת? עכשיו טוב ושבט. איך אני עושה את הנקודה הזאת, איך את ההבחנה, הנקודה הזאת, בול. לבדוק מה אני עושה עכשיו.
בו זה נקרא שהכל מה שמחוץ לי, שדרך זה אני מגיע לבורא. זה נקרא ישראל, אורייתא קודש בריך הוא חדו. כך מתקדמים. זאת אומרת שאני לא בא כדי למלות את הרצון לקבל שלך, אלא אני ממלא את הרצונות שלך, מפני שעל ידי זה אני מגיע לדבקות בו, לבורא, לגילוי שלו, להתקרבות, להזדהות עמו. במילים אחרות, אני רואה בכולם מחוץ לי הזדמנות, אפשרות, אמצעי להגיע לתכונת ההשפעה, שזה נקרא תכונה רוחנית, חיים רוחניים, שבזה אני מגלה את העולם הרוחני, את הבורא ואת עצמי בצורה האמיתית, כמו שאני, ולא כמו שנראה לי עכשיו מי אני, שזה איזה דמיון, הרפול, הרפול חושים. זה מה שאני מגלה עכשיו את עצמי במצב הנוכחי. כי אני מרגיש את המציאות רק בתוך עצמי. בכמה שאני יכול לספוג אותה בתוכי. ואני לא יכול להרגיש את... מכל המציאות האינסופית אני לא יכול להרגיש יותר ממה שאני מרגיש, מה שכולנו עכשיו מרגישים, שזה נקרא העולם הזה. בתוכי אני לא יכול לגלות יותר. כל היתר מציאות לגלות, אני צריך לצאת מעצמי. לצאת מעצמי, הכוונה היא מתוך לקבל שלי להשפיע. במידה שאני מסוגל את זה לעשות, להתעלות מעליי להשפעה, אני מתחיל להרגיש מה שנמצא מחוץ לי. זה נקרא העולם הרוחני, העולם העליון. בסדר? נו, אחרונה.
איך אני היום מנצל את ט"ו בשבט הכי טוב לעשות את ההבחנה הזאת? עכשיו, כדי לא לפספס את החג הזה.
תחשוב מה זה פירות שכדאי אליהם להגיע. מה זה פרי? הפרי מתוך כל העבודה הגדולה שאתה עכשיו נמצא בפעולה, לפני פעולה הראשונה. לפני פעולה הראשונה זה נקרא שאתה מפסיק להיות מכונס בתוך גרעין שבתוך האדמה, ומתחיל לצאת מעצמו ולספוק מה שנמצא בחוץ, מחוץ לך, בסביבה שלך. שכל הדברים הטובים לגידול הרוחני, לגידול העץ, שאתה יכול לקבל מהסביבה, אתה פותח את עצמך אליהם. זאת אומרת, אתה מקבל את ההבחנות שלך, הערכים, ההבחנות שלהם, הערכים שלהם, המחשבות שלהם, מטרות שלהם, יותר ממה שאת שלך. זה נקרא שאתה עושה על עצמך צמצום, ופותח את עצמך לספיגת החומר הטוב, דברים הטובים, מה שיש מחוץ לך. אז גרעין הופך להיות מגרעין יבש לפורח. זהו. זה הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות. ואחר כך עוד סדר העבודה. זה אנחנו לומדים כל הסדר. כל העבודה היא, עד כמה שזה לא נעים לשמוע, אבל כולה היא בביטול עצמי. כולה היא בביטול עצמי. כי אין לאדם יותר משהו באגו שלו. ואז יוצא, עד כמה שמשתדל, זה מה שכותבים לנו במאמרי החברה, כל המקובלים, בכל הדורות. אתה יכול לקחת את זה מהדורות האחרונים, שזה היה ככה נהוג, בין החסידים האמיתיים, בעל שם טוב ועוד, ותלמידיו, או מקובלים הקדמונים, בזוהר מה שכתוב. הכל זה כעץ אפילו שגודל וכבר גדול, ואפילו שמביא פירות, כולו כולו בא מתוך זה שסופק מבחוץ. גם אוויר, גם מינרלים, גם לחות, הכל הוא חייב לקבל מבחוץ. ואם בהתחלה זה רק עבודת הביטול, אחר כך יש לך עבודה בטיפול העץ. יש לנו איגרת מאוד יפה של הרבש, כותב שם בצורה מאוד מפורטת מהו טיפול בנשמה. טוב, זה בעצם, כן, יש עוד בחור חדש. כן,
רציתי לשאול, אם אני מבין נכון את החומר, כשבן אדם עובר מאהבת חברים לאהבת הבורא, וכל שאר הרצונות הגשמיים שלו כתוצאה מזה נחלשים, אז גם כוח ההתנגדות מתחלש, והם כבר מתחילים להתקן באופן אוטומטי, ואת ההשפעה שהוא מקבל מהקבוצה, כשהוא מתבטל בפניה, וזה נובע רק מהמצב הפנימי שלו, ולא חייב להתבטא דווקא בפעולות חיצוניות גשמיות, האם מותר גם להתחיל לספח נשמות שמחוץ לקבוצה?
מה זה לספח? אני לא מבין.
להתבטל גם בפנימיות שלך בפניהם.
מה זה נקרא שאתה מתבטל? מתבטל כלפי מה?
שאני מסתכל על כל בן אדם כאל גדול הדור.
מה אתה יכול ללמוד ממנו?
אני לא לומד ממנו, אני מקבל ממנו, אני מתעלם מעל ה...
אתה יכול להגיד שכל העולם נמצא בגמר התיקון, אבל זה רק מילים. למה ארגנו לך קבוצה והביאו אותך לכאן? אתה רואה, אתה יושב עכשיו בין 300 גברים בשלוש בלילה, אין? אתה לא הולך בערב למועדון איפה ששם נמצאים גם כן היתר האוכלוסייה, או באיזה מקום שם. אז למה? כי אתה הקטן לא יכול לספוג מהאנשים סתם מבחוץ, בהתנהגות שלהם ובמטרות שלהם בחיים, שהם נמצאים בחוסר הכרה, בערפול חושים, במה שהאגו סובב אותם לכל מיני כיוונים. אתה לא יכול לקבל מהם דוגמה. אתה חייב דווקא בין האנשים שהם פחות או יותר בחיצוניות מתנהגים כך שנמשכים לרוחניות, אתה מהם חייב כך לבטל את עצמך כדי לקבל התעוררות. סתם להגיד על אנשים אחרים שכולם הם נמצאים ברוחניות, כולם הם רוחניים, זה שהם בפנים נמצאים כך ולא מגולה להם בחוץ, זה לא יעזור לך. כל הבריאה היא כך נמצאת בדביקות עם הבורא, אבל מטרת הבריאה שכולם יגלו את זה בפועל, ולא שכך זה קיים בעולם אינסוף בצורה היחידה שבאמת קיימת. כל היתר חוץ מהעולם אינסוף, עולם שלם מושלם שבורא ברא, כל היתר הצורות, העולמות רוחניים אפילו, הם כולם נקראים העולמות העלמות, שזה רק כלפינו קיים, שאנחנו נמצאים בחוסר הכרה. אבל המטרה שלנו הוא להביח את החוסר הכרה הזאת, לגלות בפועל הכל. לכן לא יעזור לי שאני אהיה בין האנשים שברחוב ויחשוב עליהם שהם מתוקנים. אני איתם לא יכול לעבוד. בבקשה. שם, וואה, מישהו שם רחוק מאוד. עוד נו
עליו, מקודם אמרת,
אני בדרך כלל מחצי השני של העולם לא, 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 לא נותן לשאול, שתדעו. מי שרוצה לשאול ונוהג לשאול חייב לבוא לחצי הראשון.
אז את זה לא ללמוד ממני.
לא, זאת אומרת לבוא כמה דקות לפני זה שתתפוס מקום טוב יפה ויהיה לך הזדמנות לשאול. כן.
טוב. רציתי לשאול, מקודם אמרת שאדם צריך לרצות מהסביבה שישפיעו עליו את אהבת הזולת. אז בהמשך לדיונים שהיה לך עם אורי, אני הייתי רוצה לדעת איך זה בכלל קורה, שאדם משנה את היחס לסביבה בצורה כזאת.
גם כן על ידי, כל הדברים מגיעים לאדם על ידי זה שהוא שומע מה שספרים, מורה או קבוצה אומרים לו. יש כאלו ששומעים את זה מהר וטוב, יש כאלו ששומעים לאט ולא כל כך בצורה טובה. יש ויש, אבל העיקר זה לא להתייאש. לא להתייאש. אני נגיד הייתי לא מוצלח במיוחד בהתחלה, כי הייתי מאוד מסור לאגו שלי ולשכל שלי בעיקר. כי איך יכול להיות חוכמת הקבלה, חוכמה, מדע, על איך אנחנו חוקרים את הנשמה ומשנים אותה, אז אני מתייחס לזה ממה שיש לי, מהשכל. וחשבתי שזה יכול לעזור לי בהרבה. וחוץ מזה, בין כל האנשים שהיו אצל רבש, שם היו שבעה סקינים עוד מימי בעלי סולם שאני הגעתי, ואחר כך הבאתי להם בחורים החדשים מתל אביב. אז אני הייתי הכי למדן, מלומד, וככה כאילו מבין, יודע, עם כמה השכלות שם, עם כמה ורגיל, לא שהייתי יותר מהם כאילו, אבל לא היה מאיפה לקבל דוגמה כביכול לפי זה. וגם הייתי כל הזמן רגיל לעבוד עם השכל, והיה קשה לבטל את ההרגלים, את השכל, את הביקורת, את הבירור שאתה רגיל לתת בחיים. זה לא פשוט. וכאן אתה צריך להפוך את כל הכוח, מה שיש לך של בירור, של הגישה, במקום במה שאתה רגיל שזה יעשו האחרים במקומך. איך זה יכול להיות שאני מקבל דעת הסביבה? מי הם ומה הם? איך אני יכול לסמוך עליהם? זה מאוד פשוט לא פשוט. אבל סבלנות, רק מידת הסבלנות היא עוזרת לאדם. כי בכל זאת כל רגע ורגע מגיעים הבחנות חדשות ומשתפר. כן.
יש איזה דרך לזרז את העניין הזה? אתה אומר מידת הסבלנות, סבלנות שאני מכיר זה לשבת ולחכות, אז...
לא, זה לא נקרא סבלנות לשבת ולחכות. זה נקרא פשוט ללכת לפי האגו שזורם בך. זה נקרא לשבת ולחכות, כי כל רגע ורגע מתעוררים באדם הרשימות החדשות שהוא צריך לכוון אותם למטרה הרוחנית, ואם לא, אז הוא מכוון אותם לכל מה שבא לו. אין דבר כזה שהוא סתם עוצר את עצמו. אלא שאדם נמצא בכל זאת בנטייה למטרה הרוחנית בצורה בלתי פוסקת, לא חשוב מה שקורה. חוץ מצה, כתוב. הכל מותר לך חוץ מצה. כי אם אתה יוצא מהסביבה, אז אתה הופך להיות שוב לגרעין יבש, שלא יכול לגדול. טוב, נו, ונעבור הלאה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.